ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, אנחנו מתחילים דף חף דלת מחף דלת עמוד ב' שורה ראשונה. מי שבכל זאת רוצה להתחיל דף חף דלת מתחילתו, אמנם הוא ימצא את עצמו באמצע דיון, התחלת דף חף דלת נמצא בהקלטה של דף חף ג' בנקודת הזמן 38 דקות 37 שניות. אני חוזר, תחילת דף חף דלת נמצא בהקלטה של דף חף ג' בנקודת הזמן 38 דקות 37 שניות. אנחנו בכל זאת מתחילים השיעור שלנו בחף דלת עמוד ב' שורה ראשונה. אנחנו פותחים בציטוט ממה שראינו בדף חף ג' עמוד א', אמר מור, משום רבי יוסי גלילי אמרו אף אין כותבין עליו, כלומר על בהמה, גיטי נשים. מה הייתה עם רבי יוסי גלילי? למה אי אפשר לכתוב גט אישה על גבי בהמה חיה? דתניא, יש פסוק שכתוב בו וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. בפסוק הזה מוזכר מילה ספר, אז הרקע או הבסיס של רבי יוסי הגלילי הוא כך: ספר זה מה שכתוב בפסוק, אין לי אלא ספר, דיינו קלף. מיני לרבות כל דבר, כאילו לכתוב עליו גט. רשי אומר כגון לוח עץ, עלי זית. תלמוד לומר וכתב לה מכל מקום. כתוב וכתב לה ספר קריטות. הביטוי וכתב לה אומר גם דברים נוספים מעבר לקלף. אם כן, מה תלמוד לומר ספר שהמשמעו קלף? אבל אני לא מגביל כתיבת הגט לקלף, אז מה נותן לי המילה ספר? לומר לך מה ספר קלף, קלף. אני עדיין לומד מהדוגמה הזאת קלף להלכה נוספת, אבל אני חוזר, אני לא מגביל כתיבת הגט לקלף, אז מה כן מלמד המילה ספר שהוא קלף? מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל? נכון, הוא בא מבהמה, אבל כעת הוא קלף, חתיכת קלף. אין בו רוח חיים, הוא לא אוכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אז מה מעטנו? בהמה, בהמה חיה, בהמה בחיים. אי אפשר לכתוב עליו גט. זה רבי יוסי הגלילי. הרבנן שחולקים עליו התנא קמא שם, הם מכשירים גט על גב בהמה, שאתה כותב על הבהמה גט ונותן את הבהמה עם הגט הכתובה על גבו לאישה, היא מגורשת. אז איך הם עונים לדרשה של רבי יוסי הגלילי? ורבנן, היא כתב בספר, כלומר במקום מה שכתוב וכתב לה ספר כתוב וכתב לה בספר קריטות, עם הבית, אם היה כתוב כך, כדי כאמרת, היינו ממעטים בהמה. השתה דכתיב ספר, יש לזה תפקיד אחר לגמרי, לספירת דברים בעלמא ודעתא, שגט צריך לספר שכעת אנחנו קולטים את הקשר בינו לבינה. רש"י כותב קריטת דברים שיהיו קולטים ומפרידים ביניהם, זה סיפור דברים. אז לפי שיטת החכמים אין לנו איזו רמז בפסוק להגבלה מבחינת חומר שעליו כותבים גט. אז הנקודת ההתחלה או הזינוק של שיטת הרבנן זה אין הגבלה. אז הגמר שואלת, ורבנן היי וכתב מי דריש בי, ראינו מקודם רבי יוסי הגליל אמר וכתב לה, זה מרבה חומרים נוספים מעל קלף, לא רק קלף אלא עוד חומרים אפשר לכתוב עליו את הגט. אבל החכמים לא צריכים ריבוי לרבות עוד חומרים, כי הרי המילה ספר לא היה הגבלה מראש. אז לכן הגמור שואלת וכתב מי דרשי בי, מה החכמים הרבנן דורשים מזה? תשובה, ההוא מבעיה להוא, הרבנן צריכים וכתב ללמד את הדבר הבא, בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף, שלא לחשוב שאדם ייתן לה איזו מטבע או כסף ואומר לה הרי את מגורשת במטבעות אלו. למה צריכים ללמד את זה? סלקה די תחמינה, בלי הדרשה הזאת וכתב שהוא בא למעט כסף, הייתי חושב הועיל ויתקש יציאה, יציאה זה גט, להוויה, הוויה זה קידושין, יש הקש בין שני הדברים האלו. כמו שאישה מתגרשת בכתיבה אפשר לקדש אותה בשטר, יש הקש ביניהם. הפסוק בדברים כתוב יצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אז מאחר שקיים הקש כזה, מה הוויה בכסף? אנחנו יודעים כי ייקח איש אישה, ולומדים שכיחת אישה היא בכסף, אף יציאה בכסף. היה מקום לחשוב שבנתינת כסף לאישה ואמירת הרי את מגורשת בו, היא תתגרש. כמשמלן מהמילה וכתב, הרבנן לומדים שהיא לא מתגרשת בכסף. רבי יוסי הגלילי היי סברה מנהלי, הרי רבי יוסי הגלילי כבר תפס אתה וכתב לרבות עוד חומרים לכתיבה, אז מניין הוא ילמד שלא מתגרשת בכסף? תשובה, מספר קריטות, כתוב בפסוק וכתב לה ספר קריטות. מזה שהמילה קריטות סמוכה למילה ספר, נפגלי, ספר קורתה ואין דבר אחר, מטבעות, כסף, קורתה, רק כתב קורטת, הופך אלו נחשבת גט, לא דבר אחר, לא כסף. ואידך הרבנן ההוא מבי אלי, הלימוד הזה מספר קריטות, הסמיכות של קריטות למילה ספר, הרבנן צריכים אותו לדבר הקורט בינו לבינה, שתהי הספירת הדברים, הסיפור, התנאי, הניסוח של הגט, דבר שהוא סופי, ולא שיהיה תנאי שעוגדת אותם. רש"י כותב לדבר הקורט, שתהי ספירת דברים קורטת ביניהם, כאילו מפרידה ביניהם, ולא יהיה תנאי האוגדם יחד. כדתניא, כדי להמחיש את זה או לתת דוגמה לכך, להדגים את זה, הנה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה קריטות. רש"י כותב אין זה קריטות לכל ימיה, כל זמן שהאישה חיה קשורה בו, שמחמתו צריכה לעמוד שלא ללך, שבגללו, מה התנאי שלו, היא צריכה לעולם לא ללך לבית אביה. אז אין כאן קריטות, אין דבר שמפריד ביניהם סופי. אבל אם התנאי הוא מנוסח כך, שעל מנת שלא תלכי לבית אביך, למשל כל 30 יום, כלומר ב-30 הימים הבאים, הרי זה קריטות, כי בסוף ה-30 יהיה קריטות, יהיה ההפרדה הסופי. רש"י מוסיף פה, הרי זה קריטות יכול לבוא לידי הפרדה לסוף 30, הלכך מעכשיו מותרת להינשא מן התורה. מדורייתא היא מותרת עכשיו. נחזור לגמרא, ואידך רב יוסי הגלילי, מאיפה הוא לומד את היסוד הזה שצריך להיות דבר קורית בינו לבינה? הרי רב יוסי הגלילי הוא השתמש בספר קריטות לאפוקי כסף, אז מעיניין רב יוסי הגלילי שחייב להיות דבר קורית בינו לבינה? תשובה, מקרית קריטות היה אפשר לכתוב, וכתב לה ספר קרית, בזה שהתורה מוסיפה האותיות קריטות, אפשר ללמוד שצריך להיות הגט דבר קורית בינו לבינה. וידך הרבנן, קרית קריטות, השינוי הזה, תוספת האותיות, לא דרשים, לא רואים בזה חידוש או בסיס לחידוש דין. לכן הרבנן היו צריכים ללמוד מספר קריטות דבר הקורא בינו לבינה. לפי רבי יוסי גלילי מספיק תוספת האותיות כדי ללמד את היסוד הזה. כעת הגענו למשנה, וכדאי לפתוח הספר הציורים, ספר, אנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, ציור מספר 410 בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו אילנות כדפנות לסוכה כשרה. אנחנו הזכרנו אילנות בקשר לסוכה, אבל בדפים הקודמים הזכרנו אילן שהיא תומכת הסוכה, שהדפנות ורצפת הסוכה נשענו על האילן. כאן אנחנו לא מדברים על ציור כזה. הסוכה היא קרקעית, הסוכה היא קרקעית, קרקע עולם, לא האילנות. אבל מה? סביבו, כדי שיהיו לו דפנות, הוא מקים את עצמו בין אילנות, והאילנות הם הדפנות. אז קודם נקרא את המשנה. העושה סוכתו בין האילנות, אמרנו שהוא עשה אותו על הארץ, הקרקע עולם הוא הרצפה של הסוכה, ולא לא נסמך על האילנות, אבל האילנות דפנות, בכל זאת האילנות משמשות כדפנות שירה. יש לנו בגמרות המסומנות בשוליים כותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה גם משולשים והם ממוספרים, ואנחנו מציינים פה בשוליים, אגב המשולשים ממשיכים עד חף אי עמוד א', קושיות ממקורות על דינו של רב אחד, אמר כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה. אנחנו הזכרנו גם בדף בשיעור הקודם הנושא של רוח מצויה, אבל זה היה יותר בקשר לעקירת הסוכה. כאן כשאנחנו מזכים רוח מצויה, אנחנו מתכוונים לתנודה, לנטייה לכאן ולכאן, לא עקירה ממש. אז הוא רב אח אומר שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד, או לעמוד איתן, אלא תזוז ברוח, אינה מחיצה. ואנחנו נעלה את הקושיות ממקורות אלו, רואים דוגמאות של דברים שזזים ברוח ובכל זאת נחשבים כמחיצות. וממילא הקושיה או הקושיות על דבריו של רב אחא. הפסק הפול יבליט ביטוי דעביד לי באוצה ודפנה. על כל אחד מהקושיות הגמרא מתרצת אותו תשובה דעביד לי וכולי. אני בעד כך שלפני שניגשים לסוגיה, במיוחד סוגיה כל כך מסודרת, לעבור בסקירה ממעוף הציפור. אתם כל אחד יכולים לראות את המשולשים, ולפני המשולש הבא אתם רואים פס כפול דעביד לי באוצה בדפנה, וזה חוזר על עצמו בכל שלב עד שנגיע לחפאים ולאלף השואה לפני המשנה. עוד פעם פס כפול המבליט דעביד לי באוצה בדפנה. אגב, גם הביטוי הזה דעביד לי באוצה בדפנה ראינו בשיעור הקודם בעניין הבהמה והחלל שמתחת לבטנו, ודחסנו שם לאותו חלל הוצא ודפנה. רק רציתי להגיד שאם זה מוכר לכם, זה בגלל שראינו את זה בחף ג' עמוד א' 2-3 שורות מהסוף. אז כעת הגמרא. אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה. והאי עמידה הזאת, רש"י מתאר שהרוח מוליכה ומביאה. ואני הוספתי מקודם שזה בניגוד למה שראינו באי עמידה ברוח מצויה בדף חף ג' עמוד א', שם הביטוי הייתה בהקשר עקירת הסוכה לגמרי, למשל המקרה של עשיית סוכה בראש הספינה. אמרנו, אם אינה יכולה לעמוד ברוח, מה הכוונה? לא שהסוכה זזה, אלא שהסוכה נעקרת. אנחנו נמשיך כעת עם קושיות. תנן, העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה, כשעשה המשנה שלנו. וכעזיבתי, אילנות זזות ברוח והסוכה כשרה, כלומר המחיצות נחשבות מחיצות נגד מה שרב אחא אמר. הגמרא עונה, אחא במאי עסקינא, במשנתנו על מה מדובר? אפשר לראות ציור מספר 411 בקשים. העצים הם קשים, הם לא זזים. והאיקה נופו, מה עם הנוף, הענפים? גם אם העץ, הגזע הוא קשה, הענפים הם יזוזו ברוח. תשובה, דעביד לי באוצה ודפנה, 412. רש"י כותב, דעביד לי, אורג הנוף כמין מחיצה שלא יניענו הרוח. הגמרא שואלת, אי הכי מאי למימרא, אז עשית דופן מעל יתה, מה הצורך ללמד דבר שהוא לכאורה כל כך פשוט? מהו דתימה נגזור דימה עתי להשתמש באילן? אולי נפסול את הסוכה, כי סוכה כזאת שדפנותיה הם האילנות, אולי אני אניח כלים על האילנות. אנחנו כשאמרנו שהיא קשרה, הכוונה קשרה גם לחג עצמו, גם לכל שבעת הימים, כולל יום טוב. וביום טוב אנחנו הזכרנו בדפים הקודמים שביום טוב בשבת יש איסור שימוש באילן, כמו שאסור להשתמש בבעלי חיים. אז אם אתה בונה סוכה בין האילנות, אולי תבוא להשתמש באילן, להניח על האילן כלים, כמשמע שאנחנו לא גוזרים. תשמע, אנחנו עדיין בוחנים את דבריו של רב אחא ומומלץ ציור מספר 413. אנחנו נביא דין פסי ביראות, הזכרנו את זה לא מזמן. בור שדובר עליו הוא רשות היחיד, ובלי שום תיקון אני לא יכול לשאוב בשבת מהבור עד לשפת הבור שהוא ברשות הרבים. אז יש תיקון שנקרא פסי ביראות, זוויות שכל צד של הזווית הוא אמה. נגיד העמדתי דיקטים סביב הבור, וכל זווית הוא אמה על אמה, זה נחשב היקף להתיר שאיבת מים מהבור, מתוך הבור לשפת הבור בשבת. זה נקרא פסי ביראות. והמקור הזה אומר, היה שם בפינות אילן או גדר או מחיצת הקנים, נידון משום דיומד. דיומד הוא דיו עמודים, שניים, דיו זה שניים, שני עמודים, אלו הם המחיצות, אם ניתן לקרוא להם כך, ההיקף של הבור. בין היתר מוזכר מחיצת הקנים. זה זז ברוח ובכל זאת נחשב מחיצה. התנמי משום דאביד לי בהוצה ודפנה, ציור מספר 414. תשמע עוד קושיה, 415, אילן המסך על הארץ. אילן עם ענפים ארוכים שבסופו של דבר יוצרים מין מקום מוקף מתחת אותם ענפים. אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, כלומר הנוף, קצה הענפים מגיע לקרוב מאוד לרצפה תוך שלושה טפחים, מטלטלים תחתיו. זה נחשב מקום מוקף לעניין שבת, זה נחשב רשות היחיד, אפשר לטלטל שמה בשבת. עמי, איך זה נחשב מחיצה? הכעזיל ועתי, זה זז ברוח. התמנמי דאביד לי בהוצה ודפנה. הגמרא שואלת, איהכי, אם הוא הרג את הענפים עד כדי כך שהם לא זזים ברוח, נטלטל בכולי. למה אמר רב הונא בר רבי יהושע אין מטלטלים בו? אנחנו ממשיכים לדף חפי עמוד א', אלא בית סתיים. רש"י כותב בסוף חפתה לנו בית, נטלטל בכולי, כלומר יטלטל בו כל כמה שהוא גדול, שאותו אזור שמתחת לענפים לא יהיה מוגבל בשטח, בגודל. למה רב הונא אין מטלטלין בו כלל? אנחנו ממשיכים לרש"י חפי עמוד א', אלא אם כן אינו הווה אלא כשיעור בית סתיים, כחצר המשכן. זה בית סתיים זה 100 אמה על 50 אמה. שיעור זה נתנו חכמים לכל היקף שינו לדירה. ואם הוא, ואם גדול הוא מכאן, הווה כרמלית. אם השטח הוא יותר מבית סתיים, הוא נחשב, כרמלית, לא נחשב רשות היחיד גרידה, אלא כרמלית. ומה הדין? ואם מטלטלין בו אלא בתוך ארבע אמותיו של אדם. והי, כיוון בידיים הוא כף ולדירה, אפילו הוא יותר מבית סתיים לטלטל בי, אז לגבי אותו אילן המסך על הארץ, ואמרת שהוא עביד לי בהוצה ודפנה, הוא לא שמח על הענפים עצמם, אלא הוא התערב, הוא, כפי שרש"י אומר, כיוון בידיים הוא כף ולדירה. אדם עשה את זה כדי שהוא יכול להישאר מתחת לאותו נוף, אז למה יש הגבלה של בית סתיים? ואם המקום שמתחת יותר מכך הוא לא יכול לטלטל, הגמרא נותנת תשובה. שורה ראשונה כאן בדף כ"ה עמוד א', משום דהווה דירה שתשמישיה לאוויר, וכל דירה שתשמישי לאוויר אין מטלטלין בו אלא סתיים. מושג חדש. נכון, הבן אדם עביד לי בוצה ודבנו הרג את ענפים שהם לא יוזזו ברוח, לאיזו מטרה? להיות מתחת לאילן בשבת. אבל מה המטרה שלו להיות מתחת לאילן? כי הוא שומר השדות. המטרה שלו הוא לא, הוא לאו דווקא כל כולו להיות שם מתחת לאילן, אלא להיות באזור השדות שהם מחוץ לאילן. רש"י כותב שתשמישה לאוויר אינה עשויה דירה זו אלא לצורך אוויר שחוצה לה לשמוע שדות, ואינה חשובה דירה להתיר עקף גדול. אז זה, הוא כן מתיר, כן, אבל עד בית סתיים. זה, שאמרנו, זה 500 אמות מרובעות, זה 150, או אם מרבים את זה, זה בערך 70 אמות פלוס, על 70 אמות פלוס. אז מאחר, אני חוזר על מה שאמרנו עוד פעם, מאחר שעיקר שהייתו שם מתחת לאילן זה לא להיות דווקא שם, אלא להיות שם כדי לשמוע על השדות שמחוץ עלה, זה לא נחשב היקף מספיק חשוב להפוך אותו לדירה גמורה, לכן יש את ההגבלה של עד בית סתיים. תא שמע, יש ציור 416. שוב פעם בהלכות שבת וטלטול. שבת בתל, שהוא גבוה 10 והוא מ-4 אמות עד בית סתיים. כלומר, השטח שלו הוא לא יותר מבית סתיים. וכן בנקע, שהוא עמוק 10 והוא מ-4 אמות עד בית סתיים. וכן כמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה, כפי שרואים בציור, ואנחנו בגמות כבקבנו ושיבולות מקיפות. מה הם המחיצות של אותו מקרה? שיבולות. מהלך את כולה בחוצלה 2,000 אמה, אף אגב דקאל זירבעתי. המקום הזה, נכון, הוא לא עוקף לדירה, אבל יש היקף, אנחנו אומרים עד בית סתיים זה נחשב מקום מוקף, אתה יכול לטלטל בכל הבית סתיים, ולא רק זה, אתה יכול, אתה מודד את התחום שבת מהמקום המוקף הזה פלוס 2,000 אמה. אבל אנחנו רואים פה שהשיבולות שמקיפות אותו הן מחיצות, למרות שהן זזים ברוח. הזכרנו מקודם טלטול, אני לא חושב שזה נקודה שצריכים להדגיש, אלא עצם זה שמודדים את התחום שלו מהקצה של אותו מקום. נתמקד במקרה השלישי פה, שהוא נמצא בתוך מקום קצור ושיבולות מקיפות אותו. השיבולות האלו מהווים מחיצה שמאפשרים מדידת 2,000 אמה מהעקף הזה, ולאו דווקא מאיפה שאדם עצמו עומד בכניסת שבת. אז מכאן רואים שהן נחשבות מחיצות למרות שזזות ברוח. אז הגמרא עונה, אתם נמי, גם במקרה ההוא של השיבולות המקיפות, דעבד לי ברוצה ודפנה. עד כאן שיעורנו להיום.